אכן. ככה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה... לא, מישהו שאל אותי אם אני הולך למסור דרשה של שבת הגדול. זה לא דבר רע, אבל לא זה מה שאני רוצה בדיוק לעשות. אני רוצה לפתוח את הסוגיה. הציבור יש לו מנהגים, ואני לא מתכוון עכשיו פה להתעמת עם כל מיני נהגים שאנשים נוהגים, שאנשים נוהגים אותם. קצת לקבל תמונה של הדברים, בשורשי הדברים. הרעיון המרכזי הוא להראות איך בסופו של דבר שורש הדברים הוא ההלכה למעשה שורשה בשס ובסוגיה עצמה, ואין תחליף, אני אגיד את זה בנוסח קצת חריף, יש ספר הלכה אחד בישראל והוא השס. כן, כל הספרים האחרים הם ליקוטים, קיצורים, עריכות, שהם חשובים מאוד, כן, חלק מהם משקפים את הדעות של אותם גדולי 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 האומה, שההלכה כמותם, או לפעמים לא כמותם, וכן הלאה, אבל שורש הסוגיה תמיד הוא בשס. כל שאלה הלכתית חוזרת לספר הזה, לסט הזה, כן, וכדאי לכל אחד, כדי לדעת הלכה, כדאי לדעת ללמוד גמרא, זה המסר המרכזי, כן, אז ככה. אנחנו נתחיל, הסוגיה שאני רוצה לעסוק בה היא סוגיית ביעור חמץ. כן, כולנו יודעים שהתורה אסרה לאכול חמץ בפסח. זה עבירה חמורה שיש עליה עונש של קראת בתורה. יש איסור הנאה, שהוא לא בדיוק מפורש בתורה, אבל גם ידוע, זה מפורש בחז"ל, כן, יש איסור הנאה. ויש לאו של בעל ירוי ובעל ימוצא. זאת אומרת, בשונה מכל איסורי תורה, אנחנו לא מכירים עוד איסור כזה שהתורה אסרה, ודאי באיסור כזה שכל השנה הוא מותר לכתחילה. אבל יש פה דבר שהתורה אסרה להחזיק בבית בעל ירוי ובעל ימוצא, ובזה נובע כל ההיערכות הזו שהם נערכים, אני לא מדבר על ניקיון אביב שעושים לבילונות וכדומה, שזה לכבוד שמחת יום טוב. אמר לי פעם יהודי ירושלמי, אני מסיים את הבית לפסח בכלל לא בגלל חמץ, ויהיה לשמחת יום טוב. שאלתי אותו, אז למה לא בסוכות? אמר לי, מה אתה רוצה? סוכות אני גר בסוכה. ולמה לא בשבועות? כי זה הבית עוד מסויד טרי, מפסח, אבל אין קשר, כן, אין קשר. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מלאכה של ביעור חמץ, שאני חושב שהרבה מאוד אנשים והרבה מאוד דברים נעשים במסגרת הדבר הזה, ששורשם הוא או ידיעה ממש, או חוסר בהירות ביסודות ההלכה, ואני רוצה לברר את ההלכה כמו שהיא נתבערה בשס, בשולחן ערוך, כן, איך שנפסק הלכה למעשה בישראל, אני לא הולך להציג פה איזושהי דעה חריגה, הדברים המקובלים על כולם, כן. המשנה מתחילה את מסכת פסוחים, כולם יודעים את זה, אור לארבע עשור בניסן, בודקים עשה חומץ לאור הנר, יש מצווה לבדוק חמץ, המשמעות של בדיקה זה מתוך הנחה שצריכים לבאר את החמץ, ומתוך הנחה שחמץ הוא לא דבר שאדם משתמש בו יומיים, אלא הוא משתמש בו כל השנה, אז אתה לא יכול לבוא הביתה להסיר את החמץ מהבית. לא, אתה צריך לבדוק, כי יש חשש אמיתי וצודק שיש חמץ בכל מיני מקומות. והמשניות הולכות לבאר איפה החמץ יכול להיות, כן, זה אנחנו, כן, כל מור, הגמרא מדברת על ציור, על מרתף של יין, שיכול להיות שאדם הולך למרתף באמצע סעודה, עם סנדוויץ' ביד, או עם פרוסה לחם ביד, והוא מניח את זה כדי להזיז את החבית, כדי זה, ואחר כך הוא יוצא. זאת אומרת, אני רוצה בעיקר לענות תשובה לשאלה, וזו השאלה שהטרידה אותי מאז שהייתי ילד, והייתי רואה את אבא שלי שיהיה בריא, בודק חמץ, שזה היה מלאכה גדולה מאוד ומורכבת מאוד, שהוא עסק בה כמה שעות טובות בכל שנה בלזיק הסחורת, סדר גודל של 6 שעות בערך, והטרידה אותי השאלה, מה אנחנו מחפשים? מה עושים פה? אז אני רוצה להתחיל את הדברים בשורשם. שורש הוא כאדם, ככה אומרים לבן אדם, יש לך בבית, בתור משל, כן, אדם יגיד לך, חזרתי בתשובה, יש לי בבית טלוויזיה, תוציא את הטלוויזיה מהבית. לא אומרים לבן אדם, תבדוק אם יש טלוויזיה בבית. למה? הטלוויזיה היא אחד, שמים במקום אחד, וזהו. אבל חמץ זה לא נראה ככה. חמץ אוכלים בכל מיני מקומות, בכל מיני סיטואציות, אז חז"ל חייבו לבדוק את החמץ לאור הנר. למה לאור הנר? כן, הבית יש בו חורים וסדקים וכו' וכו'. אנחנו נעסוק קצת בפרטים של כל המצווה הזאת, אבל זה הדבר הראשון שצריך לעשות. הגמרא אומרת, אומר, נדמה לי אומר, אבידו אומר, הבוידק צורך שיבטל. מה זה אומר? זה אומר שאדם שגמר לבדוק את החמץ, גמר לבאר את החמץ, באופן עקרוני, יש שריפת חמץ בבוקר, ביום, לא מוכנס לפרטים, כן? אבל הוא אחר כך צריך לעשות ביטול חמץ. ביטול חמץ זה מה שאנחנו רגילים לומר, כל חמירה וחמיה דאי כברשותי, וכו' וכו'. זה ביטול חמץ. ברשותכם, ברוך אתה אדינו, אלוהינו, 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 שהכל נהיה בדברי. הביטול חמץ זה גם מועיל. זאת אומרת, בעצם מונח פה בסוגיה, וזה יוצא מכמה וכמה סוגיות בגמרא, שיש שני דרכים איך להתמודד עם החמץ שיש לי בבית. הדרך אחת היא השמדה, ביאור, והדרך השנייה היא ביטול. אני יכול להחזיק את החמץ בבית שלי, להשאיר אותו בבית, ולבטל אותו. חכמים ציוו עלינו, אחד, לבדוק את החמץ, זאת אומרת, לבאר את החמץ ולא לסמוך על ביטול. צריך לשאול את עצמנו למה. ודבר שני, גם אדם שבודק, חזל ציוו אותו לבטל. לא מספיק שאתה ביארת את החמץ מהבית. אתה צריך גם לבטל. וצריכים את שניהם ביחד. אז תוספות ורשי, יותר נכון, תוספות שואל בתחילת המסכת, שואל, למה צריכים לבדוק? הרי הביטול, בכל מקרה צריך לבטל. הייתי חושב שבודקים במקרה שלא ביטל. אבל זה לא נכון, כי הרי הבודק צריך שיבטל. אז למה צריך גם לבדוק? אומר תוספות, שלמרות שביטול מועיל מצד בלי רואה בלי מוצא, מועיל ביטול לחלוטין, יש חשש שמה יבוא לאוכלו. כן, זה שביטלת את החמץ. מה? לא, לא, לא מדברים עדיין. אדם מדברים על אדם שלא בדק בכלל. אם אני רק יבטל, אדם, אם, הרי מועיל ביטול לגמרי. אם אדם יבוא הביתה, הוא לא נוגע בבית שלו, משאיר את הבית כמו ש, כמו שהיה עד עכשיו, פותרים את הארונות, הארונות מלאות בחבילות של של ביסקוויטים ושל ופלים ושל כל החמץ שבעולם. הוא לא עשה כלום. הוא ביטל. הוא אמר, כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, ליבוטל ולאבה, אפקר להגיד, לא נכנס לנוסח המדויק, כאפר דאר. אמר את הנוסח הנכון וכו' וכו'. לא צריך לעשות כלום. למה צריך? אומר תוספות, יש חשש, תבוא הביתה בכל המועד פסח, תמצא את ערך חבילת ופלים, זה שביטלת אותם, זה לא ישנה את הצבע שלהם, או את המרקם שלהם, הם יישארו אותו דבר בדיוק, ואתה תוציא ופלה ותאכל. אז לכן חכמים תקנו שלא יהיה לך חמץ בבית.
זה כמו שנגלה, למה
חורים
מזדקים?
מה?
כמו שנגלה
לעין,
למה חורים
וסדקים? שאלה, או שחורים וסדקים, הכוונה היא חורים וסדקים, זה אותם מקומות ששמים שם חמץ כל השנה.
אומרים שאני לא אמור לאכול, למה צריך את זה?
מי אמר שצריך? מה אתה שואל, מי שמחליט שהוא לא יאכל?
לא, יש דברים שאתם, אדם לא אוכל אותם. מציאות
שאני רוצה לתחת קטנה. רגע, 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 רגע. צריך לזכור באמת, אז זה אומר את הסוד. רש"י מפרש במשנה, לא ברור למה רש"י מתכוון בדיוק. אולה הרבה עושה, בית כמס החומץ לא ירנר, שלא יעבור על בלי רואה בלי מוצא. אפשר לפרש שרש"י מפרש את המשנה לפני הגמרא, לפני שתקנו שצריך לבטל. הוא אומר, צריך לבטל, לבדוק כדי שלא יקיים בלי רואה. לא, רש"י אולי לא ענה על השאלה של תוספות. או, ככה הר"ן דן בשאלה הזאת, שרש"י התכוון גם לענות תשובה, ואומר שאולי הביטול הוא לא מספיק טוב, אולי לא, שמה לא יבטל יפה יפה. זאת אומרת, שמה בן אדם יש לו הרבה חמץ, חמץ ששווה הרבה כסף, הוא לא יבטל עם כל הלב, הביטול אולי לא יחול, ונמצא שהוא עובר על בלי רואה בלי מוצא. אז יש לנו שתי גישות ברש"י ותוספות, למה צריך גם בדיקה ולא מספיק ביטול? שימו לב לשאלה המהותית. ומזה נהיה מפורש, מפורסם בכל המסכת, בכמה וכמה מקומות, שחיוב ביאור חמץ הוא דרבונון. למה הוא דרבונון? כי ביטול מועיל, רק חכמים תקנו לא לסמוך על ביטול. או כמו שתוספות אומר, שמה יבוא לאוכלו, או כמו שרש"י, לפי הפירוש של הר"ן ברש"י, שיש חשש שמה הביטול, שמה לא יבטל יפה יפה, ונמצא עובר על בלי רואה בלי מוצא. מה?
סליחה.
מה?
טייסס לא יכול להגיד את התירוץ של הר"ן, כי טייסס ביטול זה הפקר, והפקר זה חל בכל מקרה. בסדר, סליחה.
לא, לא יודע, לא יודע. לא בטוח שאתה צודק, אתה שאל של המעיית. אבל כל פנים...
אם לפי הצד של הר"ן שלא סומכים על הביטול, אז בעצם זה
רטט
מהות הביטול. אי אפשר לבוא ולהגיד, הביטול הוא מדורייתא, אנחנו פשוט דרבנן. תקנו גם ביור.
למה לא?
לא סומכים בכלל שיש.
לא, מה פירוש? אדם ביטל, הוא יודע, הוא יגיד לך, אני כן ביטלתי. אם אדם אומר, מבטל והוא לא עושה את זה ברצינות, ככל הנראה זה כלום. אני מניח, אפשר לדון בזה, אבל אם בן אדם אומר, אני עשיתי, אומרים חז"ל, הסוגיה בגמרא אומרת, לא, חכמים תקנו שאתה חייב לבאר את החמץ ולא לסמוך על הביטול, כי ייתכן, אפילו אם אני אטען בכל ליבי, אני ביטלתי יפה יפה, אין לי בעיה, אין לי בעיה בזה. עדיין חכמים תקנו, וזה דין דרבונון, שמחייב את כל אחד ואחד לבטל את החמץ. זה הכל. אני רוצה, אבל חכמים לא הסתפקו בזה שאני מבאר את החמץ, ותקנו גם לבטל. ופה הגמרא שואלת שאלה, מה, הרי לבדוק המשמעות היא לבאר. אם ביארתי את החמץ, איך ייתכן שצריך גם לבטל? הרי אין חמץ, ביארתי אותו. אז הגמרא אומרת, אני אקריא לכם את הגמרא בפנים. מה? כמה שורות בגמרא, ממש כמה שורות. הבוי דה קצור שאיבטל, דרך אגב אני רואה את השם, לא זכרתי את השם של ה... עומר עמידו אומר רב, הבוי דה קצור שאיבטל, חשוב לשים לב שזה לא כתוב במשנה, הדין הזה, הוא מופיע בגמרא כחידוש של רב, שהבודק צריך שיבטל. לא יודע, אולי אפשר להוכיח את זה ממשניות או לא, אבל מפורש זה כתוב בגמרא בשם רב. רב היה ראשון המוראי בבל, כן? הוא תלמיד רבינו הקדוש, ככה הוא מופיע כמה פעמים ברמב"ם, רב הוא תלמיד רבינו הקדוש, והוא ירד לבבל ממש בתחילת האלף החמישי, בשנת ג' או ד' לאלף החמישי, רב עלה לבבל וייסד את הבית מדרש הגדול של המוראי בבל, שאנחנו כולנו, כל השס זה שלו. רק בשביל לתפוס את ההקשר, רב יהודה הוא מתלמידי רב וגם תלמידי שמואל, הבוי דה קצור שאיבטל, שואלת הגמרא, מה הייתה עם זה? ועומק השאלה, או עומק, פשט בשאלה, מה הייתה עם זה? הרי אין חמץ, אם אדם בדק וביער, אז מה יש לבטל? לבטל חמץ שלא קיים? אומרת הגמרא, אילה אם הם משום פירורים. מה פשר השאלה? פירורים, גם אם בדקת, ודאי נשאר פירורים, ואולי לכם צריך לבטל בשביל הפירורים. אומרת הגמרא, פירורים ממילא בטלה, או לא חשיבה. אין להם חשיבות, הם ממילא בטלה.
מה זה פירורים? מתזה.
עוד שנייה, נחשוב על זה, זה תהיה השאלה הקריטית שלנו. כן, אז אומרת הגמרא, זה אי אפשר להגיד שבשביל הפירורים הוא צריך לבטל, אלא אומרת הגמרא, שמא ימצא גלוסקה יפה. גזרה, שמא ימצא גלוסקה יפה ודי תהילובי ויהיה פה בעיה. זאת אומרת, מה פירוש שמא ימצא? שמא הביאור לא יהיה מושלם. כן, זה התירוץ השני, אחרי שהגמרא, בתירוץ הראשון לא צריך להגיד משהו מיוחד, כן? פירורים ודאי שיש, אין אדם שבודק ומבאר את החמץ ואין, לא נשאר פירורים. ודאי נשאר פירורים. אבל גלוסקה יפה באופן פשוט אמור שלא להיות. אז יש חשש שמה הבדיקה לא הייתה מספיק טובה, הוא פספס בבדיקה שלו איזשהו גלוסקה יפה, ודי תהילובי, כשהוא יראה את זה, ייקח לו זמן להחליט שזה כלום, ואולי הוא יחזר אחריו וכולי, וזה החשש.
אז מה יעזור הביטול?
הביטול אומר שזה כבר לא שלום מתחילת הפסח.
אבל כל הנושא שאמרנו שביטול בלי ביאור לא מספיק, זה בדיוק הנושא שלא יעזור אם תבטל, אתה עדיין יכול לבוא לארון.
בסדר, מה אתה רוצה שנעשה? חייבנו אותו את שני הדברים, חייבנו אותו לבדוק את הבית ולבאר שלהוציא את כל החמץ מהבית, חייבנו אותו לבטל כי אולי נשאר משהו, זהו. מה יקרה אם גם נשאר משהו וגם הביטול לא יועיל יפה יפה? אתה צודק, אין פתרון מושלם.
לא, כי חובת הביאור מוכיחה שהביטול לא עוזר כלפי מה שאתה רואה בעין.
לא, לא, לא. יש שני, שתי דרכים שהתורה יסדה בשביל לקיים את ביאור חמץ. או ביטול או ביאור. חייבו לעשות את שניהם כדי לצאת את המקסימום. מה יקרה אם יהיה בן אדם כזה שגם יפסס בבדיקה שלו ויש עיר גלוסקה יפה וגם לא יבטל יפה יפה? פספס, אין מה לעשות. האדם הזה בית עבר איסור דאורייתא שבא לי רואה בא לי מצא. אין מה לעשות.
רגע, היה לי איזה נתק קטן. השם הייצא גלוסקה יפה נאמר על... אם תהיה בדיקה בלבד, נכון?
כן, כן, כן.
אז, טוב, יש פה את השאלה ידועה, אבל זה...
מה השאלה?
אז לא שמה ימצא, שמה ישנה.
שאתה צודק בשאלה הזאת, מה הדין הראשון ידענו בזה ובהרחבה, אני לא, אני פחות מעניין אותי עכשיו. אני רוצה עכשיו לשאול שאלה, וזו השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לדון בה. כאשר אני הולך לבדוק חמץ, ושוב, צריך לזכור שאנחנו מכירים תופעה חדשה לגמרי, שהשורש שלה הוא מאוחר מאוד, והוא ניקיון לפסח. כל המושג של ניקיון לפסח מופיע לראשונה בספרות התורנית אצל הרמ"א. בשולחן ערוך ברמ"א מופיע שלפני בדיקת חמץ צריך לכבד את הבית. ולמה?
עבודה של יום אחד.
ולמה? כדי שהוא לא יימנע מלבדוק יפה, כן? יהיה מקומות עם לכלוך על הרצפה, אז הוא לא יתכופף וכו' וכו'. זה הוא הכיר. באופן פשוט אדם מגיע בליל בדיקת חמץ, יושבים האישה והילדים ואוכלים בורקסים. זה הדמיון שלכם, אתם יכולים לדמיין את זה מה שאתם רוצים, אבל אני דמיינתי בורקסים, זה, אתה יודע, מלא 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 פירורים, הרצפה, השולחן, הכל מלא פירורים, אבל סטופ, עכשיו עושים בדיקת חמץ. מה הוא מחפש? מה?
גלוסקה יפה?
מה לא חשב?
חמץ פירורים.
מה? חמץ פירורים? פירורים מבואר בגמרא לכאורה, שפירורים, זה לא הנושא, פירורים יישארו תמיד. הוא מחפש חמץ כזה, לפי תוספות זה פשוט. מה?
חמץ
שיכול... לא שומע. או, מכל הסוגיות, בכמה וכמה מקומות, אני אולי אזכיר כמה דוגמאות מבואר שמה שהם מחפשים, זה אותו קריך, אותו סנדוויץ' או בורקס או ופלה, שמישהו השאיר באיזשהו מקום. לא מחפשים פירורים. זה כמעט ברור לגמרי, אני רק אציג בפניכם אולי קושייה אחת על הדבר הזה. מה?
שנרמזים
נרמסים, הם
לא... לא, לא בגלל שהם נרמסים, פעורים על הרצפה הם נרמסים. מה קורה על השולחן? אכלו בורקסים, כן? לצורך העניין. יש סוגיה בגמרא, הגמרא אומרת, המשנה בעצם אומרת, שאדם שגמר לבדוק חמץ בליל י' הוא חייב על פי דין להניח את החמץ שנשאר ללילה ולבוקר באיזשהו מקום, ישאר לו במקום מוצנע. למה? אם הוא יאכל בבית סתם מסתובב, מה יקרה? מחר הוא צריך לבדוק שוב, כי אולי אחד מבני הבית יניח פרוסה לחם באיזה מקום. לא חשבו על השאלה, איפה הוא אוכל את זה? אני לא יודע אם אתם מכירים, אצלי בבית מוציאים אותי החוצה לאכול את החמץ בשלב הזה. טוב שלא, נודה להשם שלא כמה שבועות קודם. אבל מציעים אותי, כן, אמרה לא עלה על דעתה כזה דבר, שיש...
למה? אני יכול להשאיר את ה...
מה?
קוראים לא חמץ?
התשובה היא מאוד פשוטה, רש"י או תוספות, אתה צריך לבחור, באופן קרוני, הביטול מועיל.
ואם זה שקדי מרק קטן?
עכשיו אתה שואל שאלה...
רק מכזית זה בעל חשיב.
לא, לא, לא. למה אתה משתמש לספק הזית? הספק הזית היא לא השפה שלי. מה שבן אדם, אני אומר עוד פעם, לפי רש"י, זה מה שיש לחשוש שמא לא ייביטל יפה יפה, שהערך שלו הוא מספיק משמעותי שיש לחשוש שמא לא ייביטל יפה יפה, ולפי תוספות, מה שיש לחשוש שמא יבוא לאכלו. אין להם שתי הסיבות.
אני חייב
לבעל.
מה?
מה?
למה?
אני
אניח משהו, רגע, אתה עכשיו טוען טענה חדשה מאוד, טענה שעליה אני רוצה לדון, אתה טוען, האם יש לחשוש, לא שם אני אבוא לאוכלו, אלא שם אני אתערבב באוכל שלי פירורים של חמץ.
הוא בא לגבי בלירוי, זה בדיוק.
לא. כיוון שיש תקנת חכמים, הכלל הגדול הוא שבכל איסורי תורה, אז איסורים בטלים, בטל בשישים, יש דינים של רוב וכו' וכו' וכו'. יש הלכה בהלכות פסח, הלכה מיוחדת, תקנת חכמים מיוחדת, שחכמים אסרו, שחמץ אסר אפילו במשהו. הדוגמה שמופיעה בדרך כלל בפוסקים, זה סיר מרק גדול שמבשלים לחג של פסח, ומצאו שם גרעין של חיטה. שם זה מופיע בתוך הקרס של העוף שבישלו, מצאו חיטה אחת, כן? זה הרבה פחות משי, כאילו, וכל דיני איסור, אם היה שם חזיר או משהו אחר, שום בעיה לא. שום בעיה לא. בחומץ יש הלכה מיוחדת, דרבונון, זה לא דין דאורייתא, מצווה לעשות סדר בראש, זה תקנת חכמים מיוחדת, שחמץ שיתערב בפשטות, ככה אנחנו נוקטים, רק אם זה יתערב בפסח עצמו, אז הדין הוא שזה אסור, אסר אפילו במשהו. אז אפשר לומר שיש לחשוש שמה יבואו במשך החג, פירורים ייכנסו לתוך האוכל שלי, והרי הדין הוא שהם לא בטלים.
סתם, אם יש להם את הדין הזה כלפי זה שהערבוב, למה כלפי עצמו כשהוא עומד בפינת החדר, אין את הדין הזה ש...
זה שייך רק לאיסור אכילה, זה לא שייך לבעלי רועה. לא אסרו, 15 אפילו במשהו, זה לא שייך לבעלי רועה.
למה?
ככה, לא החמירו עד כדי כך. יש... לפעמים ראשונות בפוסקים קצת אחרת, אבל ההנחה הפשוטה היא שזה קשור לאיסור אכילס חומץ. איסור אכילס חומץ החמירו בו במיוחד שלא מועיל בו ביטול ברוב. לצורך העניין איסור אכילת חלב, אם יתערבב חתיכת חלב בתוך תבשיל, כן? אז הכלל הוא במקסימום פי 60. כן? פי 60, חמץ, אם יש 60 חלקים של אתר כנגד החלק של המותר, זה בטל לגמרי. כן, יכול להיות שיש דברים חריפים שהטעם שלהם יותר, בצל וכפלות, הגמרא מביאה דוגמאות, אבל באופן עקרוני, בחומץ יש הלכה מיוחדת במינה, זה דין מיוחד שחזל ציוו, ושם זה מעניין גם למה ציוו את זה, למה החמירו כל כך, זה נקום לדון בה, אבל אנחנו עכשיו עסוקים בדבר עצמו, שהחמץ עשר אפילו במשהו. עכשיו השאלה היא, האם יש לי לחשוש, שמה החמץ שנשארתי בבית יגיע בפסח, מניסיון של שנים, אני יכול להגיד לכם, אשתי לימדה אותי את הדבר הזה, זה לא רק יכול להיות, זה מאוד מאוד שכיח וסביר. אם יש בבית, בכל מיני מקומות, היא לא תנקה בבית היטב, יש חשש סביר, כן, אוכל נמצא במקרר, אם המקרר לא נקי, יש חשש שיכנס אוכל. השאלה היא, ושוב, אני מדבר על עיקר הדין, על צורת הדין העקרוני. אם אנשים רוצים להחמיר, כן, ישראל קדושים, יש כל מיני לשונות, יש לשון בראש, דבר מסוים. יש, היו כאלה חסידים שנזהרו מאוד מחומץ, בגלל שאריזל ציווה, אריזל אמר שמי שימנע אפילו ממשהו חומץ לאכול במשך הפסח, הוא יזכה כל השנה כולה שלא לעבירות. אני לא מדבר על זה עכשיו. אני עכשיו שואל, שורת הדין, הצורה של בדיקת חומץ שחז"ל מתארים אותה היא מאוד פשוטה. אדם בא הביתה, האישה והילדים יושבים ואוכלים בורקסים, ואומר להם, סטופ, נגמר. ועכשיו, עד אחרי החג, עכשיו עד מחר בבוקר, תביאו את הבורקס, כל מי שרוצה בורקס בא לבקש ממני, מאבא, אבא צריך לדעת כמה בורקסים יש וכו' וכו', כן? ומוצאים את כל הבורקסים מהשולחן, והארונות הולכים עם נר בכל הבית ומחפשים איפה יש בורקסים, ופלים, ביסקוויטים וכו' וכו' וכו', וזהו. אני חושב שהסיבה היא בגלל הסיבה הזאת. אנשים חוששים, וזו השאלה היא, האם הדבר הזה הוא חומרה, או הוא נכון מעיקר הדין.
חוששים
שמה ייכנס, זה נראה לי הסיבה. ואוריי, וזאת הסיבה שאנשים הרבה פעמים אומרים לך, אני לא נמצא בפסח בבית, לכן אני לא עושה פסח. בעיר חומץ אין שום הבדל. חזל אסרו, התורה אסרה בלי רואה, וחזל ציוו את כל הדברים. אדם יש לו 10 בתים, והוא יחליט בפסח להיות בבית אחד, זה לא משנה את החיוב בעיר חומץ שיש לו ביחס לבתים האחרים. אבל אם הנושא הוא זה, זה נראה לי כנראה העיקר השקלמטרי של הנושאים, זה הסיבה של אנשים. השאלה שלי, האם זה נכון, אני
חיפה... ההלכה השתרשה, אבל ב-100% מהאנשים,
זה... אני לא יודע מה ההלכה השתרשה. אני חייב להגיד לך שני סיפורים, שני סיפורים מהדור האחרון. סיפור אחד שאני ראיתי בעיניי, את הסבא שלי עליו השלום, הרב קלופט. בחיפה, כן, היו אוכלים ערב פסח בבוקר, הפעם חשבו שזה מצווה גדולה לאכול חמץ בערב פסח בבוקר, חשבו שיהיו רעבים כל היום, היום הילדים שלי לא רוצים בכלל לאכול, אבל היו מהירים אותנו מוקדם בערב פסח כדי להספיק לאכול חמץ לפני זמן האיסור של המגנבון, להניח לדיון הזה וכו'. היו אוכלים על השולחן לחם עם חמאה, היה חבילת חמאה מלאה בפירורים של חמץ. סבא שלי הגיע זמן סוף הסעודה, הוא לוקח את החבילה, הוריד את העטיפה, מוריד במקום של הקצוות, מוריד שכבה, כן? מוריד את הפינות של החבילה, שיכול להיות שישתפשף החבילה, ומסב את זה במקר לפסח. אז אני הייתי ילד, ושאלתי, סבא, אולי יש פירורים בפנים? הוא אמר לי, סע, אמס דיקם בוקם שהם מכניסים בי חומץ. זה דוגמה למקום של מכניסים בי חומץ, לתוך החבילה שלכם, אה? זה סיפור אחד. סיפור שני, סיפר לי סבא של אשתי. סיפר לי שהוא בא לרבנגיס, הרבנגיס היה רבה של ירושלים, הוא בא לרבנגיס לשאול שאלה בליל שבת ערב פסח. באותה שנה ערב פסח חל בשבת, הוא בא בערב פסח, השולחן היה מוכן לסדר, מלא צלחות וזה, כן, בליל יום טוב הגיעו כנראה חתנים, בנים, משפחה גדולה של הרב, בליל שבת הרב ישב עם אשתו בראש השולחן, הרימו את המפה ואכלו חלה. כן, עכשיו אני לא יודע להגיד לך אם עברו פירורים או לא עברו פירורים, כן? אז השאלה שסבא שלי אמר שהשאלה שהייתה לו, התבטלה לגמרי, הוא לא רומס לשאול, הוא רצה לשאול על איזה כלי שהתערבב שם, וזה, וכן, וכן, לא משנה, הוא לא, מה אתה רוצה? הוא אמר, השאלה התבטלה, כן. זה היה הסיפור. אבל אני לא, זה מה ש...
אבל אם נמצא, אדם נמצא, ילד, יש לו ביסלי בכיס של המכנסיים. הילד ימצא את זה ויוכל את זה. זה לא מספיק סיבה שמדוק את כל הכיסים מביסלי?
אני לא אמרתי לו לדוק את הכיסים. לא אמרתי לדוק את הכיסים, אתה שואל את השאלה הזה. בגרגיר אחד של ביסלי, האם יש מקום, אתה אומר, יכול להיות שאדם יאכל אותו. שומע? מקובל עליהם. עדיין המשמעות. המשמעות היא לחפש, אני רק אומר, צריך להגדיר, לכאורה, בדיקס חומץ, המשמעות, אני רוצה לשאול שאלה. לכאורה, צודקת אשתי בשאלה שלה. הרי הדין הוא שחמץ לא בטל אפילו במשהו. והסברה אומרת שאם אני אשאיר פירורים בארון, לצורך העניין, אני לא אעשה את המקרר. מה זה לא אעשה את המקרר? אני אפתח את המקרר, עם בנר, יחפש את כל מה שיש, כל החבילות, כל חבילה, אני אסתכל מה זה. כן, זה ככה עושים בדיקה סכמת, בודקים, מה זה החבילה? זה קוטג', קוטג' זה לא חמץ. סגור, נקי, כן, בסדר, זה לא חמץ. הלאה, זה, אשתי תהיה בחרדה, כן, אתה לא נורמלי. יכולת, מה זה יכולת? ברור שבמשך השנה השתמשו במקרר ובמקרר יש לכלוך. הלכלוך, חלקו הגדול של הלכלוך הזה הוא חמץ, כן? האם לא יכול להיות שתשים בפסח עגבניות והפירור? אמרתי לה, בסדר, אז נשטוף את העגבניות בפסח. נו, ולאן, כשאתה שוטף, לאן ילך הפירור? בכיור, אתה יודע מה יש בכיור? כן? החשש שמה יבואו לאוכלו. והאם אני אומר, נו, מה אתה, פירורים עם אלה בטלה. הוא אומר, אבל חומץ עשר אפילו במשהו.
בלי זה לא היה חומץ ביור? בין לפי רשמי לבדות, בלי
החשש הזה... ההנחה הפשוטה שלי, כשהגמרא אומרת אילי ממשום פירורים, כוונת הגמרא שבדי יש פירורים אחרי הבדיקה. אבל יכול להיות, ויש כאלה שטוענים, שכוונת הגמרא היא ככה, אדם חייב לעשות את הכל כדי שלא יהיה שום פירורים. רק שעדיין קימלון, אנחנו, ברור לנו שנשאר פירורים. מה? לא ימלא שנשאר פירורים, ועל זה הגמרא אומר. מה פתאום כזית? אני לא יודע מפקח את השיעור כזית, מה זה קשור לשיעור כזית? אסור לאכול חמץ אפילו פחות מכזית. זה איסור דאורייתא. מי מדבר על כזית?
זה מושג בשפה העברית.
מה?
פירוך זה מושג בשפה העברית.
כן.
זה לא קשור לכזית.
אני אגיד לכם עוד דוגמאות של סוגיות. הגמרא אומרת כן, הדוגמה הכי טובה זה הדוגמה הזאת. כן, אם בן אדם, הגמרא אומרת שעל כל אדם שבודק חמץ, אחרי שהוא בודק, אסור לו להחזיר את החמץ למקומות שזה היה בבית, אלא צריך להשאיר את זה במקום מסוים. אבל איפה אוכלים את זה? לא עלה על דעת הגמרא לחשוב. מה יקרה לפירורים שיצאו? מה? הכוונה היא שבבוקר הוא צריך עוד פעם לנקות שם. אולי? אני אשאל אתכם שאלה. המקום הראשון שמצאתי את הדיון הזה, זה מופיע בשולחן ערוך, אבל זה לא שולחן ערוך, אלא זה תשובה שרשב"א, שהשולחן ערוך העתיק אותה כדרכו, כדרך כלל, שרוב הדברים שיש בשולחן ערוך הם העתקות של, זאת אומרת, הכרעות של השולחן ערוך על דעות. כתוב בשולחן ערוך שאם אדם בא אליי הביתה בפסח גוי, בא לבקר אותי. כן, לנו ברוך השם אין חברים גויים. אבל יש אנשים, בחוץ לארץ זה יכול לקרוא, יכול להיות שיש להם חברים גויים. החבר הגוי מגיע עם הילד שלו או בלי הילד שלו, משנה, והוא מחזיק ביד בייגלה, סנדוויץ', כן? הכלל הגדול הוא שאיסור חיוב ביור חומץ לא נאמר על חמץ של גויים. זאת אומרת, אם יש לי חמץ של גויים בבית שאין שום בעיה.
זה היה ממש כאילו
מורר לבין
הדברים?
מה? הוא עומד פה, אני מדבר איתו לצורך העניין על העסק, הוא אוכל תוך כדי איזה סנדוויץ'.
שאלתי אותו גם?
מה?
שאלתי ממנו חבלת בייגלה.
שאלתי.
לא, הוא הביא לי שאני אשתמש להחזיר, קמח.
הפור שישתמש. לא יודע, אסור לי, אם שאלתי. אם שאלתי, אם זה זכית את זה שלך, אתה חייב לבאר את זה.
שלא עדיין, זה אצלי.
כן, כן, אבל הוא נמצא בבית שלי. אומר הרשב"א, אין שום בעיות, זה כתוב בגמרא, שאין שום בעיה שהגוי יבוא עם החומץ אליי הביתה. מה? לא, משכון, יש לי על זה אחריות, זה קניין.
אני... גם אם יהודי יש לו חמץ,
לא, לא, יהודי, יש לי חובת ביאור על החמץ של יהודי אחר. כן. זה בפשטות, ככה לא כתיבו כן, יש יהודי אחר שמחזיק חמץ, אני לא יכול להרשות לו לבוא אליי הביתה. אבל גוי מותר לו, ולי אין, זה הכל טוב, אומר הרשב"א, אבל לא יעלה על הדעת שהוא יושב ויאכל אותו על שולחן אחד, אפילו שאני אוכל מצה והוא יאכל חמץ, אומר הרשב"א, וזה לא קשור לסוגיה שמצאנו על בשר וחלב, שיש חשש שמא אני אקח, אלא פה יש חשש יותר סביר, שיפלו פירורים, מהגוי לצלחת, לאוכל שלי, והרי חומץ אסור אפילו במשהו, אם זה נתערב בפסח. זה הרשב"א, מועתק בשולחן ערוך,
ושו... אתה עכשיו
שואל, מה? שאלה אחרת, לא יודע מה, מה אתה מציע שאני אעשה? הבן אדם מגיע, אני חייב לו כספים, לצורך חייב, אני אעשה לך את זה עוד, אני לביתי לו כספים. אתה שואל למה לביתי? אם אדם צריך הלוואות, הוא לוקח הלוואות. עכשיו הגוי מגיע לדרוש את הכסף, מה אני אגיד לו, אני לא רוצה לדבר איתך, זה לא רלוונטי. אז איך אומרים, הוא לא תומך טרור לצורך העניין. לא נכנס לדיון הזה. אז כתוב בשולחן ערוך, וזה הלכה מעניינת מאוד, מאוד מאוד מעניינת, שיש פה לראשונה שמעתי את הדבר הזה, ואני רוצה אבל להזכיר כאן סוגיה. זה מאוד מאוד מעניין, אני לא יודע להכריע באופן ודאי את הדברים, אני רוצה להציג את הדברים. הזכרנו פה את ההלכה שחז"ל תקנו שחומץ אוסר אפילו במשהו. שואלים הראשונים שאלה, הרי הכלל הוא שכל דפוריש, זאת אומרת, הליכה אחרי הרוב בכל דפוריש, יש גם בחומץ. מה זה אומר? אם יש, זה מפורש בכמה סוגיות בגמרא, אם יש 10 ערימות של מצות, מתוכם חבילה, ערימה אחת היא של מצות חמץ, וערימה אחת של מצות מצה. וילד הלך לאחת הערימות, לקח מאחת הערימות, אני לא יודע מאיזו, מצה, הביא את המצה הזאת לפה, נגיד שהוא עשה את זה בערב פסח לצורך העניין, או בפסח עצמו, לא משנה. לקח את המצה עצמו, מותר לי לאכול אותה בפסח. למה מותר לי לאכול אותה בפסח? הולכים אחרי הרוב, יש 9 ציבורים, זה נקרא בגמרא, 9 ערימות של מצה, הולכים אחרי הרוב, שואלים הראשונים... אז טעיתי, אני מתקן. היה מדובר על 9 של מצה ואחד של חמץ, הולכים אחרי הרוב ומותר לאכול את המצה הזאת בפסח. כן, זו דוגמה באלמה, אפשר לצייר הרבה דוגמאות.
לא שתי חבילות אחת עם הרבה מצות
ואחת. לא, 10 חבילות, 10 ערימות, כל אחת מהן יש בה לצורך העניין 10 קילו, ועכשיו אל תשאלו אותי איך החמץ נשאר, אני צריך לבאר אותו, החמץ לא שלי. מה? חמץ של גוי. אבל הילד לקח באחד מהם מצא, והמצא, מה? לא, אומרים הראשונים, למה זה מותר? אומרים הראשונים, יש הבדל בין תערובת של דין ביטול ברוב לדין הלך אחר הרוב, זה נקרא, בגלל שבביטול ברוב יש פה ודאי חמץ, ופה אין ודאי. כי יש שם ודאי חמץ, אבל פה המצאה הזאת היא ספק חמץ, ויש רוב שלא, הולכים אחרי הרוב. מה?
למה שלא יחמירו?
ברור שלמה שלא יחמירו? לא יחמירו. חזל לא יחמירו.
חמץ אפילו
במשהו. אז זה, מה שאסרו חמץ אפילו במשהו, הכוונה היא כאשר לעיניי נכנס פירור של חמץ לתוך ערימה ענקית של לצורך העניין סיר של מרק גדול, נכנס גרגיר של חיטה, יש פה ודאי חמץ בתוך הערימה הזאת, היא מעובבת בהכל, הטעם שלה הלך בהכל וכו' וכו', כן הכל הכל, פה החמירו חכמים, שוב, מדאורייתא שזה מותר, אבל חכמים החמירו כי יש פה ודאי חמץ. אבל בכל דפוריש אין פה ודאי חמץ, ולכן חכמים לא יתירו, לא גזרו.
זה ממש הטעם והכל נקרא שבטל, כי
מכפי
המציאות
דנים
את זה כיתר.
כן, בסדר, מדאורייתא כלפי האמת זה נחשב בטל, אבל כיוון שיש פה ודאי חמץ, חכמים לכן גזרו ותקנו. אני עסוק עכשיו בלהסביר מה היה הטעם של חכמים, שימו לב איפה אנחנו עוזים. יש הבדל, חכמים מצאו לנכון לתקן שחמץ אוסר אפילו במשהו, והם לא תקנו שלא אומרים הלך אחר הרוב.
אפילו אחרי ביטל? אם הוא ביטל ונפל לו חמץ, שהוא ביטל, שהוא עכשיו
נפל. אין שום הבדל, מדברים על איסור אכילה. חמץ מבוטל לא קרה כלום עליו מבחינת אכילה. כן, מי שיוכל חמץ מבוטל דינו חייב קרט או חטוס, אם הוא שויגג, בדיוק כמו מי שאכל... מה? לא, לא.
איזה הפרדה
רנדטאים? על כל פנים, אז אני רוצה לומר לחדש חידוש, אני רוצה להציע לכם חידוש, כי אני עוד שואל קושייה. אם אכן, ניקח את הרשב"ו עד הסוף והגענו לסברה של אשתי, יצא אם כן, שאני צריך בבדיקת חומץ לחפש פירורים, ולעשות הכל כדי שלא יהיה שום פירור בבית, זה מקור המנהג של אבא שלי, ולא רק של אבא שלי.
למה? איזה קושה
קורה? כי... בפשטות, כשגולדים את הסוגיה של ביטול יוצא אם כן, אתן לכם דוגמה טובה, כן? יש... לכל יהוד אחד מאיתנו יש בבית ארון ספרים. חלק... יש אנשים שמקפידים כל השנה לאכול ספרים, עם הספרים על השולחן. בוא נגיד שהיהודי הזה שאנחנו מדברים עליו, קוראים לו שלימה, לא מקפיד על זה. כן? הוא לוקח את הגמרא, או את החומש, פותח באמצע סעודת שבת, יש מלא מלא חמץ על השולחן, אוכל. ברור, בלי ספק שבארון הספרים יש פירורי חמץ. מסכימים איתי? כן, עכשיו, האם הדבר הזה בעייתי לפני פסח? יש מקומות שבהם אומרים, אי אפשר, אי אפשר, חייבים את הספרים, חייבים או לעבור עם נר ולבדוק את כל הדפים ולבדוק שיש פירורים, שזה לא, בכדי, לא מציאותי, או לפחות, אני יודע, לשים, לא יודע, לא יודע מה הפתרון. או שנגיד, הפשטות בגמרא, בכל מקום, שמעולם לא תקנו חכמים, מעולם לא דיברו על בדיקת חמץ, במובן של לחפש פירורים. זו שאלה מאוד קריטית. כן. כי למה הרשב"א אומר, אני רציתי לומר, הרשב"א אומר שאסור לי שגוי יאכל חמץ יחד איתי על השולחן, כי יכול להיות... ייתכן, אני לא יודע בדיוק איזה הגדרה של ספק, שיפול פירורים מהאוכל שלו לאוכל שלי, וזה אסור. אם ניקח את הרשב"א עד הסוף, אז מזה מגיע החומרה, מזה מגיע ההנהגה של אבא שלי, כן, הרנדב שלי, אני מזכיר אותו כדוגמה, כן, הרבה יהודים טובים מסתובבים בבית ומחפשים, הרבה אנשים משתמשים באקונומיקה ובכל מיני חומרים, כל זה למה? כל זה למה?
היום המנהג הרווח זה לבין פירורים.
האם, אני שואל, האם אפשר להניח...
הסברה הזאת היא... נוגעת גם, זאת אומרת, לפי הסברה הזאת שלא צריך לחפש פירורים, שזה בעצם הרב נוקט כסברה פשוטה.
כן,
אני רוצה... אז מה קורה כשאני עושה בדיקת חמץ ומחפש אחרי בורקסים שלמים, ונתקע לפירורים, מה היחס שלי כלפי אמת?
אתה לא צריך להתייחס אליהם. לא חייבו חכמים, ההנחה שלי הפשוטה, ההנחה שלי הפשוטה, שכשכתוב בגמרא אין להם שום פירורים, וההנחה שתמיד יישארו פירורים, הכוונה היא שבבדיקת חמץ לא מחפשים פירורים. זו הטענה שלי.
בעיניי קושיה, בעיקר הלייטה, אין פה שום קושיה.
לא, למה?
כל הנושא של הרשב"א לא קשור לחובת בדיקת חמץ, אלא לחובת זהירות וניקיון. זאת אומרת, כל אדם יעשה את החשבון שלו איפה צריך להיזהר ולנקות.
אולי, התוצאה תהיה אותה תוצאה. התוצאה תהיה אותה תוצאה. הייתי אתמול באפיית, אתמול הייתי באפיית מצות עם הגיסים שלי, ושאלתי אותם את השאלה הזאת, הם אמרו לי בערך כמו שאתה אומר, רבי יוסף, אמרו לי, תשמע, מצד אילכוי זה בדיקת חומץ וחוי וסבירו חומץ, אתה לא צריך יותר מאשר לעבור לחפש בורקס. אבל אחר כך יאסור לך לאכול בבית שם.
לא.
אם צדקת אשתי, שאם המקרר לא עשוי, סביר מאוד להניח שיפלו פירורים לתוך האוכל שלי בסוף, והיא די צדקת, אז אם כן יצא, והחמץ הזה לא יתבטל, נמצא אם כן, שאני צריך, אז אתה אומר, לא מצד אי חושב בדיקה סכומת, מצד הלכות אחרות, אני צריך לעבור...
מקרר מנקים, ואם הספרים יושבים רק על הספה בפסח, ושיפלו פירורים על הספה, לא נורא.
אבל יוסף, אני לא עסוק כרגע בליצות פתרונות מעשיים. לחשוב אחר כך על הפתרונות המעשיים. אני שואל, מה חזל רצו?
אין דעה שמתירה כלשהו. יש דעה שמתירה כלשהו?
הפירוש לא כלשהו. אם אדם לוקח פירור של חמץ ועושה ככה, הוא עובר איסור דאורייתא. זה ברור. אבל השאלה היא, האם אני צריך לחשוש? האם חזל חששו? תנסה לחשוב רגע... תחשוב על זה במושגים של בשר וחלב. ברוב הבתים שאני מכיר, יש גם חלב וגם בשר בבית. במקרר נמצאים בשר וחלב, האם לא ייתכן שאף פירור לשם ולשם? התשובה היא, אם אף, איפה שאני רואה לעיניים שהתערבב, אז עדינו, להרבב לכתחילה ודאי אסור, כן, אין בבתים איסור לכתחילה. אם התערבב בזה, אם יש יותר מ-60, זה מותר.
עד שני תורה לא
ניתן מלאכי השרת. עד מלאכי השרת, אבא שלי, אני מכיר אותו, הוא לא מלאך, ועדיין הוא עושה הרבה יותר ממני. האם אני צריך, האם חוי וסבירו חומץ אומרת שאדם צריך לעשות מאמץ עקרוני ומעשי לבטל, שלא יהיה בבית שום פירור. עד כמה שידו משגת. אין בהם, אני לא יכול לשורס, אני שומע. בסדר? כמובן, אף אחד לא מתכוון לשורס. כן, אני אספר לכם סיפור יפה מאוד, סיפור שאפשר להבין אותו בשתי דברים. היה יהודי תמיד חכם גדול מאוד שקראו לו רב שלם כברמן, הראשי ובפונביש. ואשתו הייתה בת של מורון הסטייפלר, כן? היא הייתה אישה מבוגרת, אלמנה הרבה שנים, ובשנה האחרונה לחייה היא הייתה הרבה חולה. והיא הייתה בתקופה שלפני פסח, היא הייתה בבית חולים מאושפזת, אני לא יודע בדיוק על מה. הרופא ניגש אליה 3 ימים לפני החג, אמר לה, תקשיבי, אנחנו חושבים שאפשר לתת לך יום אחד חופש לבוא הביתה, אולי תסעי לחג, להיות בחג הביתה עם המשפחה. כן, מאוד נורמלי. היא אמרת לו, אני מבקשת דוקטור, שתשלח אותי הביתה, לא בליל הסדר, אלא בליל בדיקת חומץ. למה? כי לכל מצב, במרור יביאו לי לפה, אני אוכל גם פה. אבל בדיקת חומץ אני לא יכול לעשות בבית חולים. כן, הבית שלי שם, אני רוצה להיות שם, לפקח על בדיקת חומץ. אמרו לה, ילדים, אבל אתה יכול למנות שליח. כן, מי צור בעזר ובשלוחם. אני מאוד התפעלתי בסיפור הזה, זה חינוך מאוד מיוחד, אבל עדיין היה לי ספק, מה אם ניסה שמחה סיום טבע, גם כמעט בשלימות פה כמו שם, לא יודע, אפשר לדון, רק סיפרתי את הסיפור בשביל זה, כן, לימים הכרתי טוב את הבן של הגאון רב חיים פרס ברמן, ושאלתי אותו אם הסיפור אמיתי, אמרו לי, כן, כך היום היס, כן, כך היום היס, והיא באה הביתה לילד דיקוס חומת, היא לקחה חלק קטן, השאלה אם זה נקרא לידי שליח או לא, אפשר עדיין להסתפק, היא לא ישבה על הרצפה לבדוק חומץ. אבל אני, אשר, אני, תיקחו לדוגמה, כן, כמה זמן לוקח בדיקת חומץ? אבא שלי לוקח לו בדיקת חומץ, היום הוא כבר קשה לו, אבל שהוא היה צעיר, 6 שעות בליל בדיקת חומץ.
אחרי ניקיון...
עוד, אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו נספיק לעסוק קצת בסוגיה של הניקיון הקדום, נעסוק בזה עוד מעט. אני מדבר עכשיו עקרונית, עקרונית לגמרי. האם האדם בבדיקת חומץ מחפש פירורים? זו שאלה קריטית. אל תגיד לי עכשיו, אין מלוכי השורס. ברור שמה שהאדם לא יכול...
זה שאלה
של הפירורים, איזה מיקום.
זה שאלה לא הולך
לעשות בבדיקת חומץ. זה נמצא באיזה, תחת המיטה
של... זה השאלה. מה, האם? זה הולך לעשות בבדיקת חומץ, זה בעצם.
כן? הרי תסס אומר, תסס אומר שזה הטעם של בדיקת חומץ. שמא יבוא לאוכלו. שמא יבוא לאוכלו במובן הפשוט, הכוונה היא שמא הוא ימצא ופלה ויאכל אותו. ואומר מי שאמר, אני לא יודע אם זה המקור הראשון לדבר הזה, אבל יש בחזון איש כתוב משפטים קשים מאוד להבנה. אומר המשפטים, אומר החזון איש ככה, החמץ שנמצא בפירום של הספרים, בתוך הספרים, הספרים שהיו בזמן חז"ל יכול להיות שהיו נראים אחרת לגמרי. הדבר על הספרים של החזניש זה אותו דבר כמו אצלי בבית. אומר החזניש, לא ייתכן שחייבו לבאר אותם, זה לא מפני שיעשה, לא מציאותי, אבל כיוון דחיישינן, שמה יבוא לאוכלו, בערך זה המילים שלו, חייב לעשות מחיצה לספרים. חדש מאוד לא מובן. מחיצה הוזכרה בגמרא על חמץ שלא שלי, על חמץ של גוי. מחיצה, כן, אדם שהגוי רוצה לשים אצלי בבית מחמץ, מותר לי להחזיק את החמץ של הגוי, אבל אני צריך לעשות מחיצה שמה יבוא לאוכלו.
זאת אומרת, בספרים אסור להשתמש.
כן. כן, ככה נוגעים. או שיש לך ספרים נקיים. כן, החדיש עצמו היה שמר ככה, אמרו לרבי צ'יבין, שהחדיש השאיר בפסח, בבית שלו, לפסח גמורי פסוחים, וגמורי בבקמה, שהוא ניקו את היטב, ורמב״ם, אני לא זוכר איזה, וספר דוי ומישורים של הצ'יבין הרוב. רצו להחמיא לו, אמר להם הצ'יבין הרוב, אתם לא הבנתם, זה הספרים שהוא לא למד כל השנה. כן, זה בשביל ה...
הוא בפורי שהרב מביא ראיה חזקה מאוד לכאורה, שכל עוד שזה לא 100%, כל עוד זה סופר.
אני רוצה לטעון את הטענה הזאת, שאיפה שזה בעצם להשתמש בטענה של הראשונים, הראשונים שואלים למה אין, למה החכמים לא גזרו על כל דפוריש וגזרו על ביטול, כי בביטול יש ודאי חומץ. אז אני אומר, הרשב"א מדבר על ודאי חומץ. הרשב"א מדבר באופן כזה שוודאי, אני לא יודע אם המילה הנכונה, ודאי יש לחשוש, זה משפט מוזר, אבל כנראה שהמצב הזה שאוכלים ביחד הוא לא בגדר סופק שיפלו פירורים. אבל כל מקום שזה סופק, וזה ביטול ברוב, יש פה ביטול ברוב, אפשר לסמוך על ביטול ברוב. זאת אומרת, כל הדין של אין בבטלים, שחמץ לא בטל אפילו במשהו, כאן, אם אתה ראית לעיניך, יש לך פה ודאי חומץ שנכנס לתוך החמץ, לתוך האוכל, ואתה אומר, זה בטל? לא, 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 לא בטל לעולם. אבל אם לא ראית, אולי נפל. אם אולי, זה כבר לא ודאי. זה אולי התשובה שלי, אבל אלה הם התמונות. אני רוצה להמשיך הלאה לשני נושאים. הנושא האחד המאוד חשוב זה הניקיון שעושים...
מה זה מה, שכן הבדיקה היא בשביל הפירורים?
לא, זה מה שאני טוען. הבדיקה היא לבדוק כדי שלא יהיה פירורים, זה לא ודאי. איפה שיש ודאי חמץ שיתערבב, אז שם נאמר הדין שאין בו, אין ביטול. אבל לבדוק שמה יתערב, לא עלה לדעת. אין כזה צד.
זה ודאי שזה יהיה.
זה לא נקרא ודאי שיתערבב, זה לא נקרא ודאי שיתערבב. אתה עושה סטטיסטיקה, באופן כללי, בקו כללי, מסתום יהיה מקרים כאלה. בסדר.
אז מה עם מטרת הבדיקה?
מטרת הבדיקה היא למצוא ביסקוויטים, למצוא סנדוויצ'ים, למצוא... רב אברום טוען, אולי עד לשם אנחנו נגיע, לחתיכת ביסלי שלם. עד לשם אולי נגיע. דבר שאדם, שוב, אני חוזר על שתי ההנחות של רש"י, איך שהר"ן מפרש אותו, ותוספות. תוספות אומר שבודקים חמץ כדי שלא יבוא לאוכלו, והר"ן מסביר ברש"י שמה לביטל יופי יופי. כן? תגיד לי כמה החשש יש שהפירורים של הבורקס, לא גמרתי בליבי לבטל את זה עד הסוף. מה? מצד הדין, עכשיו אני לא אומר, אתה יודע אותי, אני ממליץ לכל אחד לנקות, כן? אבל אני לא יודע, אני אומר, מצד הדין...
יש מה לבדוק?
עוד שנייה, אני עכשיו מדבר על משהו אחר. עכשיו אני עובר לדבר על הנושא הזה.
אני אשאל את הערכת פרקטית. אם בן אדם פתאום, כן, נגיד, שנפל לו איזה פורי לתוך
הסיר,
אז כן, נפל
לו כל הסיר. כן, אם זה לא קורה, זה לא דברים שנראים לעיניים. אם זה יקרה, ודאי שכן, זה הלכה מפורשת.
כן, כי זה כלשהו, ודאי. יש שם סומסומים, יש שם דוסר, סומסום זה לא אוכל, לא יודע מה.
יותר חמור, זה
כתוב. לא, אשתי, לא מכה את הרון, יש כדי מרק, הרון שמצא מעל הסיר.
מה, אתה, אבל אתה ראית בעיניך שזה יקרה. אם תראה בעיניך, אם זה יקרה, ואתה תראה בעיניך.
זה יכול לקרות, אבל אני אומר, אם זה יקרה...
אם זה יקרה, יהיה אסור, יהיה אסור לכל דבר עושה זאת. זה נכון? תראה, אני... תראה, תשאל אותי באופן מעשי, האם בזמן הגמרא באמת האדם בא, אכל בורקס על השולחן, אכל בורקס על השולחן לפני בדיקת חמץ, בא, קחי את הבורקס, השאיר את הפירורים, אחר כך שם על ה... עושה, מוריד, כן, כן, מסתבר שכן, אבל האם בדיקת חומץ, זאת השאלה הקריטית, האם בדיקת חומץ זה לחפש פירורים או לא? שימו לב שזו שאלה מהותית מאוד, היא לא שאלה של איך תמצא, היא שאלה מהותית מאוד שנוגעת לכל התפיסה של המצווה של חכומים, של ביור חומץ. מה חכומים תקנו? אני רוצה עכשיו לעבור לבעיה נוספת, הייתי רוצה גם להספיק לדבר על מחיר חומץ כמה משפטים, משפט, יש לי חידוש משמעותי מאוד בעניין מחיר הסחומץ, אבל לפני זה אני רוצה לדבר קודם. מה עושה בן אדם שניקו בבית שלו, לא יודע כמה זמן, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כמה יש בבית, ואנשים הרבה פעמים מסתכלים, אומרים, רגע, 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 אם האישה, יש דין שצריך לבדוק לאור הנר, מפורש שאם בדקו לא לאור הנר, לא יצאו ידי חובה. אז אם ככה, כיוון שאשתי בבדיקת חמץ לא החזיקה נר בכלל, כמובן כשהיא נקטה את הבית, אז במילא, כשאני מגיע, אני צריך לבדוק, כאילו אין כלום, ככה אבא שלי עושה.
כאילו?
כאילו לא עשו שום דבר. מה? כן, אני כאן הוא חסר משמעות מבחינת ההלכה. התוצאה של זה היא מאוד מוזרה. מה? כי לא בדקו עם נער?
אם היא הייתה מנקה עם נער, זה עתיק
הסימון? למה לא?
אורלה
ארבוסו? לא, אורלה ארבוסו זה לא מעכב. זה מפורש בגמרא, שאם אדם בדק לפני ארבוסו, בתוך 30 יום, אז זה מועיל הבדיקה, אם הוא בדק כדין לאור הנר, כן?
למה לא אמר שחזל לקרוא בדווקא לאור הנר?
מה?
למה להגיד שחזל כאילו...
מפורש בגמרא. מפורש בגמרא. שמפורש בסוגיות בגמרא, שאינר
זה דבר דווקא.
אז מה זה חורים הסדקים? אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שכוונת חז"ל היא כזו. אז הגמרא אומרת שאכסדרה אפשר לבדוק לאור השמש. אכסדרה זה נקרא מקום... לא, חשמל זה לא... אין לי שום בעיה, שיהיה לכם ברור. אין שום בעיה בפנס. אבל חז"ל ציוו לאור הנר, אור הנר הכוונה היא אור נייד. בגלל שהאור שנמצא פה, הוא לא מגיע לפינה שם, ויכול להיות שיש פינה בתוך הבית, פינה, חורים וסדקים הכוונה היא תאים בארון. חורים וסדקים זה לא איזשהו עדר. תאים וסדקים הכוונה יש, היו, ככה משמע בחז"ל בכמה מקומות, שהיו חורים רשוסי יוחיד, כן? שמים שם דברים, לאדם היה בקיר כל מיני כאלה חורים, כדי לשים שם כמו תאים בארון.
כן? זה
מה?
חורים וסדקים זה נשמע
בחירת מילים
של מקומות שבאמת קשה להגיע
אליהם.
סדק, מה
זה
סדק?
פעם, תחשוב
שפעם
לא
היה מדפים במגירות. לא משנה, אבל הכוונה של תקלת חז"ל, זה מה שאני אומר, כשחז"ל תקנו לבדוק לאור הנר, הם לא באו ואמרו, תראה את השולחן הזה, תסתכל לא לאור החשמל, אלא תביא נר נוסף. זה לא הכוונה. כוונת חז"ל היא שכשאתה מסתובב בבית ובודק, הרי הבדיקה היא לא פעולה שנעשית במקום מסוים. אדם לא בודק פה, אם יש. אדם מסתובב בכל הבית ובודק. בבית יש הרבה מאוד פינות, והאור הקבוע, יש בו חיסרון שהוא לא מגיע להעיר לכל הפינות, ויכול להיות שיש פינה ששם לא תראה טוב. אז לכן, באופן כללי שאתה בודק, צריך לבדוק לאור הנר, כמובן אור הנר זה אור נייד. פנס ונר זה עינוח, מבחינתי. פנס ונר זה עינוח. כל השאלה היא, האור נייד. עכשיו, אשתי בדקה, נקטה את הבית, אשתי, הבנות שלי, לא משנה, כן, בדקו את הבית, הם לא הלכו לאור הנר, אז מה קורה? אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כל מקום שבו צריך לבדוק, צריך לעשות אותו לאור הנר. כל מקום שלא בודקים אותו, אלא מנקים אותו, או מבארים את החמץ בדרך אחרת, לצורך העניין, אם אני לוקח, בדוגמה הקיצונית ביותר, לוקח שקית שיש בה לחם, וסרקתי אותה לתוך המדורה. לא בדקתי אותה לאור הנר? המדורה זה אבוקו. אין כזה דיון. הכוונה היא ככה, אם אתה הולך בבית ובודק, כן, אני לוקח עכשיו, התאים בבית, כל תא שאני עובר עליו עם היד ככה, לא צריך נר. לא צריך נר, כי אני לא בודק. הרעיון שעומד אחרי הדברים זה שכל דבר שחז"ל אומרים צריך לשאול, למה? מה ראו על ככה ומה יגיע אליהם? זו השאלה הגדולה שצריכים לשאול בכל סוגיה בש"ס. מה ראו על ככה ומה יגיע אליהם? מה פתאום נפל עליהם להגיד אור הנר? מה היה להם עניין? אז יש במערל דיבורים שלמים על נר וכו' וכו' וכו'. הדיבורים האלה שייכים לתחום של הגודל ויש להם את המשמעות שלהם ואנחנו לא עסוקים בהם כרגע. כשעסוקים בהלכה, נר, הכוונה היא פשוט. זה מאוד מאוד פשוט. תנסו, יכול עכשיו מישהו לטעון שבזמננו, המציאות שלנו, אני לא מדבר על טענות כאלה, אני מדבר על דבר פשוט מאוד, כן? כל הבגדים שמעבירים בכביסה, אין עידון של בדיקה. אין כזה דיון. כיסים וכדומה. אם זה עבר כביסה, למה? כי לא, אני לא בדקתי את זה באופן אחר מאופן של חז"ל, אלא לא הייתי צריך לבדוק. כי ניקיתי את זה. כן? איפה כמו שפשוט לחלוטין שאני לא צריך לבדוק אם חמץ כאן. למה? כי חוק המשיכה קובע שכל חמץ שמישהו יניח כאן, ייפול על הרצפה. אז אני לא צריך להסתכל כאן. כן, אני אסתכל על הרצפה. באותו אופן, אם אני כיבסתי את הבגדים במכונת כביסה, כל הבעיה נגמרה. אני חושב שבדרך הזאת פתרנו חלק גדול מהבעיות. עכשיו תרשו לי להתייחס לסוגיה שנקראת מכירת חמץ.
מה?
כן. פשוט לגמרי.
רגע, מה זה הבעיה נגמרה? כי זה נהיה לא ראוי?
לא. מה, בכביסה?
כן. או כי זה התקלה.
כי זה התקלה, כי זה נהיה... לא, כי אם כן, זה נהיה לראוי, לא נשאר, לא נשאר.
לא, כי יש שם הרבה כיסים שגם אחרי כביסה אתה תוציא, אתה תראה, יש שם פירורי חמץ.
מה זה פירורים? פירורים, כבר דיברנו על פירורים.
לא פירורים, ואם יישאר שם...
בטל.
מה יקרה אם יישאר בגלה בתוך מכונת כביסה?
בגלה, אבל
גם שקד מרק לא ישרוד, עם הפקת כביסה... אני לא יודע אם יצא לנו לדבר גם על... לפי הזה, אני צריך בעשרה לעשר לסיים. יבואו אליי, אני לא יודע אם יישאר לנו זמן לדבר גם, אולי כדאי לדבר לא על מחיר הסחומץ, אלא על תרופות וכדומה.
לא על מחיר
הסחומץ. אני רוצה, מה הבעיה במחיר הסחומץ? קודם כל אני אגיד לכם שעכשיו ספר שואל שאלה. עכשיו ספר שואל איך מועילה מחיר הסחומץ? מה?
שש שעות עזרה, הרב של הרב בדק, שש שעות במקומות
שכבר אשתי, כן, שאשתי כבר בדקה, לפי, אני גם עשיתי ככה בשנים הראשונות אחרי החתונה. עד שלמדתי את הסוגיות והגעתי למסקנה שאני לא מקבל את זה.
אז זה אבא של הרב שגם ניקוד?
כן, כן, כן. אני לא בדק, אני אומר, אני עובר על בית ואני אומר ככה. מה שניקו ולא בדקו, הכל בסדר. מה ש... גוזרים עליי להפסיק. ומה ש... מה ש... מה שבדקו ולא בדקו לאור הנר, אז זה לא מספיק, אז צריך לדאוג לאור הנר. עד כאן. אני רוצה להגיד לכם במחיר הסחומץ, ש... אל תספרו להם, שאנחנו ממשיכים אחרי הזמן. אני רוצה להגיד לכם הערה. עכשיו ספר שאל קושייה. כן? בפשטות, אדם שמוכר חמץ, הוא קורא לזה זה הרומה. ההנחה של הגוי ושל היהודי, שהכל יישאר אותו דבר. הרומה אומר עכשיו ספר מועילה בדרבונון. איך היא מועילה במחיר הסחומץ? אומר עכשיו ספר תשובה תמועה מאוד. כיוון שאמרנו קודם שאחרי ביטול זה דרבונון, אז חומץ זה דרבונון, לכן מועילה הרומה. אבל אי אפשר למכור חמץ וגם לבטל. זה סתירה מן אובי.
לא אי אפשר?
למכור חמץ וגם לבטל. זה סתירה מן אובי. אני לא יכול, ביטול הכוונה זה לא שווה כלום. אתה לא יכול למכור למישהו, לקבל על זה כספים, ולהגיד אני ביטלתי את זה. אני רוצה להקריא לכם גמרא.
אתה מבטל את החמץ הזה,
בסדר, אז על זה אין לי ביטול, אז זה דבר מייסה.
מחירה של חמץ גמור.
מחירת חמץ הנהוגה, מה שנקרא. אני רוצה להקריא לכם, לא, אין פה מה. הגמרא בין הדורים אומרת סיפור מעניין. כן, מעשה שהיה בבית חורון באדם, שהיה, אבא שלו היה מודר הנאה ממנו. לא יודע אם האבא נדר או הבן נדר, כל פנים היה אסור לאבא ליהנות מהבן. והבן חיתן את הבן שלו, והוא מאוד רצה שאבא שלו ישתתף בחתונה. ואסור לאבא שלו לבוא ולאכול בחתונה, כן, פשוט, אסור, איסור, איסור נדורים, איסור הנועם. אבל הלך הבן, חבר שלו, ואמר לו, תקנה ממני את הסעודה, את החצר ואת הסעודה, את הכל, שזה יהיה שלך, ואבא שלי יוכל לאכול. הלך ההוא ואמר, מה, אתה עושה ממני צחוק, אתה רוצה שאבא שלך יאכל וכו'. אני מקדיש את כל האוכל של החתונה ואת החצר, זה יהיה אקדש וכו'.
ואתה
עושה את זה יאכל. אומרת הגמרא, כל מתונה שהיא כבייס חוירוין, אינו מתונה. שהיא מקדישו, אינו מקודשס. זאת אומרת, כיוון שברור לנו שהאקדש שעשה אותו יהודי לא חל, למה זה ברור לנו? אולי זה כן לך?
מה,
מקחתאוס? מקחתאוס זה לא מקחתאוס.
כי זה עובדן
בדרבית.
זה לא מקחתאוס.
לא,
הוא
תרבית, הוא עשה לו תרבית.
נתן לו מתנה רק על זה שהוא ישיר את הסעודה, שישיר את החתונה. לא רוצה שהוא יבטל את החתונה.
אז אותו דבר אנחנו נגיד על מחיר הסחומץ לפי החשבון הזה, שאם אני מוכר את החמץ לגוי, על דעת שהוא ישיר לי את החמץ, אז אני רוצה להגיד לכם כלל, כלל ברזל, פשט בגמרא. אני פעם היה לי סיפור כזה, פעם נסעתי לכותל, נסעתי לכותל המערבי, והוא מבקש ממני להקנות לו את הבגדים, הוא רוצה להקנות לי את הבגדים, כדי שהוא לא יחיה בקרי. יש כמה סיבות שאני לא אוהב את הדבר הזה, לא נעסוק בהם כרגע. אני קניתי את הבגדים, אחרי כמה דקות אנחנו עוד רחוקים מהכותל, אני אומר לו, סליחה, יכול לתת לי את החולצה בבקשה? אז הוא צוחק, הוא אומר לי, זה אם אתה לא עושה להחזיר. אמרתי לו, נכון, אני אחזיר לך. אבל עכשיו תביא לי את זה. אז הוא אומר לי, ככה נעלם הבדיחה. אמרתי לו, אדוני, זה לא בדיחה. אני מבקש ממך לתת לי את החולצה. אז הוא אומר לי, לא, כאילו מה... אחרי כמה ניסיונות הבנתי שאין סיכוי, ואמרתי לו, בסדר, אז תמצא מישהו אחר, אז אני לא שותף לזכור. אז החזרתי לך את זה, הכל בסדר. אני שואל לכם שאלה, אם הייתי מגיע לבייס דין שחושב משפוט, והייתי מבקש את החולצה, בית דין היו נותנים לי אותה או לא?
כן.
לא. ודאי שלא.
כי זה אומדל לבדות בן אדם.
ודאי שלא, זה אומדל דמוכח בליבו ובלב כל אודם.
זה לא מעיל.
ולכן זה לא מעיל. אבל בחומץ זה שונה.
מה שאני מתחיל בעצם, אתה לא יכול להקדיש.
לא יודע, לא יודע, אבל אתה יכול לקבל את החפץ לזמן הזה, להשתמש בו. פה הוא נתן לי את זה על דעת, והדעת הזאת היא בתוקף גמור.
אתה יכול להקדיש.
מה?
אתה יכול להקדיש. אתה לא תתבטל, כי זה...
כן, 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 כן. אבל זה לא, ההקדש לא יחול בסוף. אבל שימו לב, אני אומר דבר כזה, כאשר בן אדם מוכר חמץ, אם אחד מכם מוכר את החמץ שלו, ואני לא מדבר עכשיו על אדם שמוכר חמץ שאין לו בבית, זה בעיה אחרת שאני לא יודע לעסוק בה, איך זה מועיל ומה הכוונה. האם אדם יבוא, יש לי בקבוק ויסקי בבית, יש לי שכן כזה שיש לו ויסקי, הוא אוהב ויסקי, הוא קונה ויסקי וכו', וכל שנה הוא מוכר חמץ עם כמה בקבוקי ויסקי. האדם הזה הוא ידיר השמיים בתכליס. אם יבוא הגוי ויגיד לו, אני רוצה לשתות את הויסקי, כך. כך. זה נכון שהוא קיווה ובנה על זה שהגוי לא רוצה, אבל הוא ודאי הבין שאם הגוי ירצה, אם לא ילך לו, אז לא ילך לו, אין מה לעשות. למה? הוא ידיר השמיים. הוא לא מוכן בשום אופן בעולם לעבור על איסור בלי רואה ובלי מוצא. והוא ים... זה המצא. אבל אותו אבא, שיש לו חתונה של הבן שלו, אם הוא יודע שהוא יקדיש, הוא לא רוצה להקנות לו. למה? כי אמנם הוא רוצה שאבא שלו יאכל, אבל הוא מעדיף שאבא שלו לא יאכל, וכל האחרים כן יאכלו, מאשר שלא תתקיים חתונה בכלל. ולכן זה לא מועיל. מה זה אומר? זה אומר ככה, יש פה, אמרתי הגדרה בלומס, אמרתי בעצם תשובה אמיתית למה מחיר הסחורץ מועילה, של יהודים יראי שמיים. אני לא יודע עכשיו איך לדון על החומץ של אוסם, אולי שם גם יש יהודי יראי שמיים, לא מכיר את הבעל הבית של אוסם. אבל כל חמץ שמוכר יהודי יראי שמיים, המחיר צריכה להועיל. למה היא צריכה להועיל? כי זה נכון שהוא בונה על זה שהגוי לא ייקח. אבל הוא יודע שהוא לוקח אימור מסוים, קטן אמנם, והוא מבין שאם הוא ייקח אימור, אז הוא הלך עליו. הוא לא יוכל לטעון, והוא לא ירצה לטעון שהמחירה תתבטל. למה? כי האפשרות לעבור בעל הרועה לא קיימת אצלו.
ככה נראה בחיר אביתי.
כן, זה לא נקרא הרומה.
זה נראה כאילו...
לא, זה לא נקרא הרומה. דבר שלמה, בגלל שאנחנו בנים את זה על זה...
לא, זה לא
נת להחזיר, לא מוכרים לנת להחזיר. אני אמרתי עכשיו כלל... רבותיי, אני רוצה עוד שתי דקות להסביר... אני רוצה... שוב, אני אמר לך עוד פעם. מה יקרה אם, לצורך העניין, בוא ניקח את יתר המחיר של הקרקעות. כן, מדינת ישראל, המדינה מוכרת את הקרקעות לגוי. מה יקרה אם הגוי יבוא ויתבע את הקרקעות? כן, הגוי ערבי יבוא ויתבע את הקרקעות, מדינת ישראל תלך לכל ערכאה משפטית אפשרית כדי לבטל את העסקה. אתם השתגעתם? לא יהיה למדינת ישראל יותר קרקעות? כן, הלך עלינו, אין חקלאות יותר? השתגעתם? זה נקרא מתונה שהיא כבס חוירון ואין לו מתונה. לא. אני לא דיברתי על מפעל. דיברתי על יהודי ירא שמיים. דיברתי על מכירה של יהודי ירא
שמיים.
אין לו דומה בבוק ויסקי בודד. לא, לא יודע. למה אתה מניח שהוא לא ירא שמיים? אני לא יודע. הוא לא, הוא אדם הזה. אני מכיר בן אדם, מכיר מקרוב אדם, ששרף רכוש ב100,000 שקל בערב פסח. כי הוא פיסס את המכירת חמץ. וכולי, ואיך הוא שרף 100,000 שקל.
כל אדם רגיל הוא בחזקת כזה.
יהודי יש שמיים, אני לא יודע להגיד לך מי זה, אני לא מכיר את הבעיה. אבל...
מה הסיפור? הוא מקבל על השווי.
לא. אבל אחר כך לא יהיה למה למכור, לא יהיה לו סחורה, לא יודע כמה זמן. בסדר, אנחנו סיימנו, עברנו בחמש דקות את הזמן ואת ההוראות של המארגנים.